פרק למדת בעמוד קמ"ד. אנחנו מדברים כאן על מצוות תפילין שהיא זכר ליציאת מצרים. והיו לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך. כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים. וכן כתב בפרשת שמע ופרשת והיה. פרשת והיה עם שמוע. כן, שבכולן נאמר שצריך לשים אותם לזיכרון או לתוטפות בין העיניים. אגב, מה פירוש הדבר לשים לתוטפת? תוטפת או תוטפות זה תכשיט, תכשיט נשי, שמניחים אותו על הראש מעל המצח. זה נקרא תוטפת. ולמה מלשון נוטף? כן, זה משהו כאילו שנוטף על הראש. והתורה ציוותה לשים את הזיכרון הזה לתוטפת, כמו שהוא יישאר לנו בראש, כמו שכתוב כותבם על לוח ליבך, עונדם על גרגרותיך. ברור שכשה הכתוב במשלי אומר עונדם, כותבם על לוח ליבך, לא עלה בדעתו לרגע אחד לעשות ניתוח פלסטי, לפתוח את הלב ולכתוב ממש, אלא לכתוב על לוח הלב, הכוונה לזכור תמיד. אותו דבר, והיו לתוטפות בין עיניך, הכוונה שאתה תזכור את זה תמיד. זה פשט הכתוב. עכשיו. ומזה למדנו עד רבה בתורה שבעל פה, שהאופן לזכור תמיד זה על ידי הנחת תפילין בכל יום. לא דווקא כל היום, אבל בכל יום. זה נקרא לתוטפות. בסדר? עכשיו, על גבי זה יש כל מיני דרשות בחז"ל שתוטפות זה ארבע. מדוע? משום שתות ופות. תות בכתפי שתיים, ופות באפריקי שתיים. אז מה זאת אומרת שצריך ללמוד שפות זרות כדי להבין מילה בתורה, וכי אין למילה הזאת פירוש בעברית, אלא ברור שבמקור המילה תוטפות היא כנראה גם שם מצרי, שם של תכשיט מצרי, שכנראה היה מורכב מארבעה חלקים, ולכן קראו לו גם תוטפות, ולכן אנחנו לא צריכים להרחיק לכת, כן, לחפש עד שפות רחוקות, זה כבר נכנס דרך המצרית לעברית. אם כן, והיו לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, כן כתב בפרשת שמע ובפרשת והיה עם שמוע. למדנו שאלו ארבע פרשיות נכתוב בתפילין. שמפני כי ביציאת מצרים עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, עם ישראל ניסים ונפלאות, מורים לך כי שם השם הוא השם המיוחד אשר הוא עושה גדולות ונפלאות. השם הזה נקרא עליהם, שמפני שהשם הקדוש נקרא עליהם, לכך עשה עם מים נפלאות. לכך יש לכתוב דבר זה בתפילין, ויהיו התפילין מקושרים על האדם. להורות כי שם הגדול והקדוש נקרא עליהם, שערי עשה עם מים נפלאות. והיינו דכתיב וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, ואמר רבי אליעזר, אלו תפילין שבראש. כן, כלומר יש, התפילין בעצם הם הוראה על כך שהשם ישרה עלינו את שמו המיוחד, העשוי מארבע אותיות, ואיך הוא עשה את זה? על ידי הנפלאות שהוא עשה. כי הרי השם הרגיל אלוהים או אדוני, אלה הם שמות המורים על התהלכות בדרכי הטבע. מאחר וביציאת מצרים הייתה התהלכות מעל הטבע, לכן צריך את איזה תכשיט מיוחד המורה על החירות. זה המשמעות של התפילין לפי הפירוש של המהר"ל. כן. פירוש, הנה כאן הוא מביא, כן, אנחנו כפי שהזכרתי כבר בעמוד קמ"ד, אני לא רואה בו זה כל חידוש לעומת תחילת השיעור, אנחנו בעמוד קמ"ד, כן, קמ"ד בספר גבורות השם. מת המהר"ן מפראג. הנה, יש פה עוד עותק משמעוניין. פירוש, כי תפילין מורים לך כי הם מיוחדים לשם המיוחד. שהרי בתפילין נזכר יציאת מצרים שהוציא אותם על ידי ניסים, והשם המיוחד דווקא פועל נוראות. ולפיכך ויראו ממכה מפני גבורותיו ונוראותיו. עד כאן מובן? דברים פשוטים, נכון? מה לא ברור? הגעת מאוחר. אז זה לא ברור לך. מה לא ברור לך? מה? אני לא עדנתי אם זה אשמתך או אשמתי. אני שאלתי אם זה ברור. עכשיו אתה מסביר לי, אתה רומז לי שזה לא ברור. אתה אומר לי, הגעתי מאוחר. זוכר, זאת לא הייתה השאלה. השאלה לא הייתה אם הגעת מאוחר או בזמן, אלא שאם זה ברור. התשובה היא שזה לא ברור, אני מבין. אתה רומז לזה. עכשיו, אתה גם מוספת לי הסבר, מדוע זה לא ברור, כי הגעת מאוחר. אז מה? אז בגלל זה אתה לא תבין? כן? אז בואו נראה מה לא ברור. מה? מה שהוא מסביר? הרי הוא אמר, מדוע התפילין הם זכר ליציאת מצרים? לפי הכתוב, כן? הכתוב אומר שצריך לכתוב ארבע פרשיות בתפילין, והם זכר ליציאת מצרים. מה הקשר בין זה לזה? כי ארבע פרשיות כנגד אותיות השם המיוחד, י' כ' ו' כ', והשם הזה י' כ' ו' כ', יש לו יכולת לפעול, כלומר הוא מורה על, פעולה, על יכולתו של הקדוש ברוך הוא לפעול מעל הטבע. והרי ביציאת מצרים היו ניסים ונפלאות מעל הטבע, ולכן ראוי שמה שיזכיר לנו את יציאת מצרים, יהיה בו ביטוי לשם המיוחד. פשוט לא. עכשיו זה מובן. טוב, כן. אז זה שהגעת מאוחר או לא בכלל לא מעניין לענייננו. זו השאלה אם אתה מבין או לא מבין. כן, מה אתה אומר?
עד כמה מותר לנו אדם שעובד, ולא, כמה אני לא מבין כל כך את המצוות והכל. ומאוד משתדל והכל, אבל הוא טרוד, הוא לא טרוד, טרוד זה לא מילה נכונה, הוא עסוק בעבודה עקב היותו ככה וככה, עד כמה מותר לזייף ביום יום?
יפה, אתה שואל שאלה פה יפה מאוד, זאת אומרת, האם אני, הרי אדם עסוק, הרי כל אדם הוא עסוק, כל אדם הוא עסוק, האם מותר לנו לזייף בזכירת יציאת מצרים או דברים כאלה? כן, הייתי אומר כך, התורה מניחה שרוב הזמן אתה מקיים את המצוות כדי לצאת ידי חובה, ומדי פעם אתה זוכר גם למה אתה מקיים אותם. זה פחות או יותר המבנה של נפש האדם. כי הרי אין כל יום דומה לחברו, יש ימים של עלייה, פיק בלעז, ויש ימים רגילים שבהם האדם מקיים לפעמים מצוות אנשים מלומדה. לצערנו הרב, אבל ככה זה עובד. אז אם כן, הסברנו מדוע התפילין הם זכר ליציאת מצרים. כי הם מורים על השם המיוחד, והשם המיוחד הוא זה שפעל ניסים ונפלאות. כן, ומה שאמר רבי אליעזר, אלו תפילין שבראש, הרי יש גם תפילין על הזרוע. הוא אומר כי תפילין על הזרוע שישראל דבקים בקדוש ברוך הוא. ולפיכך כתיב בהם וקשרתם. וזהו החילוק שיש בין תפילין של יד ובין תפילין של ראש. כי התפילין של יד הוא החיבור והדיבוק שיש לישראל לקדוש ברוך הוא, מזה הצד אין יראה. כי אם חיבור ודיבוק בו יתברך, שבמקום שיש חיבור אין יראה. אבל תפילין של ראש ששם אין קישור, רק שהשם יתברך נקרא עליהם, ובמה שהשם יתברך נקרא עליהם, הוא יתברך נבדל מהם שנקרא אלוהי ישראל. ובמשהו אלוהיהם הוא נבדל מהם, ובזה הצד יש יראה, שראו להיות ירא מן אלוהי ישראל אשר לו הגבורה והבן זה. כלומר, בעצם תפילין של יד ותפילין של ראש, מורים על שני המושגים הידועים מהפילוסופיה, אמננטיות וטרנסנדנטיות. דהיינו, שיש דבקות של ישראל בקדוש ברוך הוא, זה ביטוי בתפילין של יד, זה קישור בקשירה, כן, יש קשירה אקטיבית, יש אינטימיות, זה קרוב אל הלב, לעומת תפילין של ראש שמורים על הנבדלות האלוהית. הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל כמו המרכבה, שהרוכב נבדל מן הנרכב, וזה בא לידי ביטוי בזה שהתפילין מונחות על הראש, אף על פי שמהודקות, אבל אין הנחתם פעולה של קשירה. אגב, יש מחלוקת בין הפוסקים בזה, אחד מבעלי התוספות סבר שיש מצווה לקשור את התפילין של ראש כל יום, להלכה אנחנו לא נוהגים כך, אנחנו רק מהדקים, והקשר כבר קיים מעצמו.
אנחנו מתמודדים עם הפתיחה כל יום.
כל יום לפתוח, לקשור.
זה לא פשוט הבנו.
נכון, 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 נכון.
זה לא פשוט טכנית, אלא מבחינה הלכתית, לפתוח.
אז יש דעה הפוכה, דעה בבעלי התוספות, אני חושב שזה היראים אומר את זה, שצריך לפתוח כל יום ולקשור כל יום. מה אני אעשה? אני לא יכול להתכחש להיסטוריה. עכשיו, אז יוצא לפי זה שאיפה שיש דיבוק לא שייך יראה, ולכן ויראו ממך נאמר דווקא בתפילין של ראש. עד כאן ברור. טוב. שאני רק רוצה להזכיר דבר אחד, כמה דברים ביחס לתפילין, כאן הוא אומר דברים כלליים מאוד, זה כאן קצת לפרטים. לגבי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, רבי אליעזר אומר אלו תפילין שבראש. איך הגויים רואים ששם השם נקרא עליך בתפילין שבראש? הם רואים קופסה מרובעת, שחורה, הם לא יודעים מה יש בפנים. איך הם רואים ששם השם עליך? כן, אז דיברנו על זה, נכון? שיש בשני צידי תפילין של ראש, יש מסורת הלכה למשה מסיני שצריך להבליט שני שינים. שין של שלוש יהודין ושין של ארבע יהודין. אם שמים לב, בכתב עברי קדום, השין היא, כלומר, היוד, היא נראית כמו שין של שלוש ראשים, הפוכה, וה-ה נראית כשין של ארבע ראשים, הפוכה, ולכן הם ראו את שם יוד-ה, שם השם נקרא עליך, ראו את השם הזה בכתב עברי קדום. הפוכה אז מה? לא כדאי להם להסתכל יותר מדי מקרוב, כן? מי שירא ממך, זה ודאי. אז יכול להיות שזהו המקור של הדבר הזה. עכשיו, כן.
לפי שיטה זו, זה לא מעט, צריך לעשות יוד ה.
היום מי שמסתכל על זה לא רואה בגלל סיבה פשוטה. היום אנחנו לא מניחים תפילין, לא כל היום וגם לא בזמן מלחמה, ולכן זה לא שייך בכלל לפסוק. בסדר? כשנחזור להניח תפילין בשעת מלחמה, אם נצטרך, אז נדון בהצעה שלך. בסדר.
הרב גורן יניח.
כן? טוב. כן, הרב גורן היום מניח תפילין במלחמה? כל הכבוד.
עשו לכותל,
אשרי חלקו. כן, עכשיו רוצה רק להוסיף עוד נקודה נוספת. התורה אומרת להניח תפילין. זכר ליציאת מצרים. לפי איך שפירשנו את הפסוק בתחילת השיעור, כשרוב הציבור עוד לא היה כי הם מאחרים, אז הסברנו שיש בתפילין, הפשט הכתוב זה לא להניח קופסה על הראש, גם לא פרשת על הראש, אלא הפשט הכתוב זה לזכור, כן? לתוטפות בין עיניך, כמו שאישה מניחה תוטפת על ראשה, והתוטפת לא נשכחת ממנה, אף דברי תורה יהיו לתוטפות בין עיניך שתזכור אותם תמיד. זה פשט הכתוב. כמו שכתוב, כושרם על לוח ליבך, עונדם על גרגרותיך. וכך פירש הרשב"ם, רבנו שמואל בן מאיר, נכדו של רש"י, שמסביר שעומק פשוטו של מקרא, זה כמובן שצריך לזכור תמיד את דברי התורה או את יציאת מצרים. רבי יעקב בחור שור, תלמיד של רבנו תם, כותב שדברים האלה הם כפירה, אסור להאמין להם. הוא לא כותב שזה רשב"ם שכתב את זה, הוא אומר, יש אומרים, כן? אבל הוא מתכוון דברי הרשב"ם. ברור שהרשב"ם לא התכוון חלילה לרגע אחד לומר את זה הלכה למעשה, הרי גם רשב"ם הניח תפילין, נכון? רק אני לא יודע אם הוא הניח תפילין של רש"י סבו או של רבנו תם אחיו, שזה שאלה אחרת. אבל הוא הניח תפילין, ומן הסתם סבר גם שזה מדאורייתא, כי המסורת של התורה שבעל פה מסבירה לנו שהאופן לזכור את יציאת מצרים הכתוב בתורה זה על ידי הנחת התפילין, למרות שהכתוב עצמו לא אומר את זה. אבל זה לא נורא, דאורייתא זה דווקא מה שכתוב, זה מה שנמסר לנו שהוא דאורייתא. השאלה היא, האם מבחינה היסטורית זה גם נכון? המחקרים באקדמיה, הם טוענים שהנחת התפילין בצורה של קופסאות, של אור עם פרשיות, זה דבר מאוחר, מתקופת בית שני, סוף ימי בית שני. ככה הם טוענים. למה הם טוענים כך? כי הם מעולם לא מצאו תפילין מתקופת בית ראשון. וגם לא מצאו פסוק האומר שפלוני הגיע ותפילין בראשו. אז מכאן הם הסיקו מסקנה שהתפילין לא היו נהוגות. דברים אלה אין להם שחר. שהרי התורה אומרת להניח תפילין זכר ליציאת מצרים. אם כן צריך שיהיו איזשהו יחס בין זיכרון בין עיניך וכו' לבין המנהגים המצריים. והנה אנחנו רואים שדווקא פרעוני מצרים היו מניחים תפילין. ממש, נכון? על כל הפסלים העתיקים של הפרעונים, אנחנו רואים שבמקום של תפילין של ראש הם מניחים נחש קטן. נכון? מה? כן, עם ארכיאולוגיה, אז עד הסוף. זאת אומרת, אם אתה אומר, הרי אתה רואה שדווקא מלכי מצרים היו נוהגים לעשות משהו טכני ממש, לא רק לזכור, אלא היו מניחים את יראתם על גבי ראשם, בצורה של נחש. וכבר הנביאים דימו את מצרים לנחש, שאמר הנביא ירמיהו, קולה כנחש ילך. אז כשהתורה אומרת לצאת ממצרים, היא מחליפה את הנחש בתכשיט אחר, מרובע, במקום שיהיה עגול. יש כנראה משמעות למעבר מן העגול אל הריבוע, מן השיעבוד לטבע אל ההיררכיה המוסרית. בסדר. זאת אומרת, אז זה ברור, אם כן, שאם התורה אמרה, שאם אנחנו מצאנו התנהגות שהיא פרוטו-מצרית אצל היהודים, דהיינו הנחת תכשיט מרובע על הראש, זה מוכרח להיות מהתקופה שבה יצאנו ממצרים, כי הרי זה מנהג מצרי. כן, מה אתה אומר?
המצווה של מזוזה על הדלת, על הפתחים, זה מפורש בתורה.
כן.
אבל הארכיאולוגים הם מצאו מזוזות.
הנה, שאלה טובה. האם, הרי מזוזה מפורש בתורה ועל הפתח, והרי, וכי מצאו הארכיאולוגים מזוזות, בימי בית ראשון? לא מצאו. לא מצאו. אז זה לא אומר כלום. זה שלא מצאו, זה לא אומר שום דבר. מה? רק בבדיחות?
כן, היה כנס ארכיאולוגים, הרומאים מצאו חוט נחושת. אמרו, היה לנו טלגרף.
נכון.
הישראלים אמרו, לא מצאנו כלום, היה לנו רדיו.
יפה, יפה. דברים אלה ראויים בהחלט להיאמר, אז אני חוזר על דבריך החשובים. אתה אומר שבכנס שהארכיאולוגים מצאו הרומאים, אמרו הרומאים שהם מצאו חוט מנחושת ומזה הסיקו שהיה להם טלגרף, והישראלים לא מצאו כלום ומזה הסיקו שהיה להם רדיו. יפה, יפה. אני חושב שזה ראייה, למרות שיש לי כמה קושיות על זה. כן. זה לא מדויק. מה שאתה מתכוון, אתה מתכוון לכתובת אשורית שנמצאה בארמונו של סנחריב, ששם רואים את כיבוש לחיש. בכיבוש לחיש אנחנו רואים שמגיעים האנשי לחיש להביא מנחה, או השבויים של לחיש מביאים מנחה לסנחריב. עכשיו, לחיילים רואים שיש כמין סרט על הראש, זה נכון, אבל רואים דווקא שמהצדדים יוצאים שתי רצועות, אז ספק אם בכלל מדובר על תפילין. מה שכן רואים, רואים דווקא אצל השרים של סנחריב, רואים בצורה מאוד מאוד בולטת, איזה תכשיט פה, בדיוק במקום שבו אנחנו מניחים תפילין של ראש, עם התרחבות באזור הזה, ושתי רצועות שיוצאות מהצד. רואים את זה במפורש, רק הבעיה היא שזה אצל, זה מצויר שם של השרים האשורים, ולא של היהודים. זה קצת מפריע לנו. כן. אז או שהגירו, או שאתה רוצה להגיד שאדרבה, זה הסימן לזה שהם כבשו את העיר, אז הם לקחו את הסמל של היהודים, הרבה דברים ייתכנו. כן, אבל לכל פנים זה מעניין שרואים בכל זאת את התכשיט הזה. כן, מה אתה אומר?
אם ההסבר של עולם בגודי התפילים הוא כל כך ברור, שהמצרים משתמשו באשורים, ואותו נמרים
אז בזה,
למה הרמב"ם צריך לכתוב שם שכל הנושא של התפילים זה
הלכה למשה מסיני? איפה הוא כותב את זה?
זה בהקדמה שלו
לסדר זרעים. שהתפילין הם הלכה, ודאי, כל ההלכות של תפילין מה הלכה למשה מסיני? מרובה, רצועות שחורות, איזה פרשיות, כל הדברים האלה, זה הלכה למשה מסיני. כן, הפרטים בוודאי שהם הלכה למשה מסיני. איך תדע, איך תפילין צריכים להיראות? יש מסורת, איך הם צריכים להיראות. אני רק רוצה להוסיף שגם מצאנו דבר מעניין במומיות של המצרים. המצרים היו הרי עוטפים את המומיות שלהם בסרטים. ועל הסרטים האלה הם היו כותבים פסוקים של הכתבים שלהם. כלומר, רעיון לעשות פרשיות מאורחות ולכתוב עליהם דברים של קודש, זה גם רעיון מצרי עתיק. אז יש מה ללמוד מזה. עכשיו, יכול להיות שזה היה מסימני המלכות, ולכן יכול להיות שבדורות ראשונים רק ראשי שבטים או מלכים או אנשים חשובים היו מניחים תפילין, כמו שמצאנו שגם בדורות מאוחרים, אפילו אחרי תקופת המשנה, רק רבנים היו מניחים תפילין לצערנו, בגלל שהדבר הזה היה רפוי בידי העם. כן? אז גם זה יכול להיות. אז אם כך, בזה דחינו את דברי המחקרים מהאקדמיה. טוב, שלום כבוד הרב. לא הכי קשור לנושא המדויק, אבל ידוע שבבית המקדש הכהנים עובדים עם תפילין, אני זוכר עם תפילין גם של יד. שאז לא ברור איך עובדים איתם, ולמה המקדש לא מבטל את הצורך הזה כמו השבת, יבוא המשך. המשך. ובמידה בזה רק של ראש, אז איפה האמננטיות? כי היה דווקא צורך באמננטיות, כי המקדש נותן יראה, שבוע טוב לרבנו ולעם ישראל כולו. השאלה היא נפלאה, אבל בטעות יסודה, במקדש לא הניחו תפילין. מה אני אעשה? ולכן הייתי מאוד רוצה לתת תשובה מעניינת, מעמיקה, אבל מה נעשה? שאין לי יסוד. זה כמו אחד ששואל, רב, למה כתוב שופטים ושוטרים ומלכים תיתן לך? שופטים רבים, שוטרים אני מביא, אבל מלך צריך להיות. מה זה מלכים? למה רבים? אז הרב נותן תשובות, וזה מישהו אומר, רב, ראיתי, לא כתוב מלכים. הוא אומר, גם זה תשובה. טוב. טוב, בואו נמשיך. ואלו ארבע... אגב, אני רוצה לציין שמצאו בחפירות הארכיאולוגיות את מסכת המתים מזהב של תותנח אמון, הפרעה המצרי הידוע, תותנח אמון, וראו שבמקום של התפילין הוא מניח שם גם נחש וגם נשר. והדבר הזה הוא מדהים, בגלל שלפי הקבלה, תפילין של רשי כנגד המלכות ותפילין של רבנותם כנגד הבינה, המסומלים גם כן בקבלה כנחש ונשר. זה דבר מאוד מעניין. יוצא לפי זה שמה שאמר האריזל, שיש מקום באמת לשני התפילין על פי הסוד, זה אמת. זה אמת אם אנחנו מסתמכים על המקור המצרי, כן? הקדום. מעניין מאוד. כן. וזה גם מראה שהמצרים הקדמונים היו אנשים עם חוכמה רבה. חוכמה גדולה הייתה אצלה, ולכן ההתמודדות של משה מול פרעה היא לא התמודדות פשוטה. כן? איך הזוהר אומר? שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר למשה, בוא אל פרעה, נתיירה משה מפני התנין הגדול. זה מעניין, התנין הגדול. טוב, ואלו ארבע פרשיות. פרשה ראשונה, שהוא יתברך הוציא את ישראל, כמו שנזכר בפירוש, בפרשת קדש. ופרשה שנייה, שלא תאמר אף על גב שהוא בחר בישראל והוציאה ממצרים, וזהו מצד החסד והטוב שהטיב, הוא יתברך לישראל ואין זה דבר מוכרח להיות בדין, וכאשר הרג בחורי מצרים, כמו שכתוב בפרשה השנייה, בשביל זאת היציאה שהוציא אותם, הרי שגם הכרחת הדין והחיוב מצד השם יתברך נותן זה, שאם לא כן, רק מצד הרחמים ומצד החסד לא היה ראוי שיהרוג בשביל זה בחורי מצרים, אלא שגם כן בדין היה בחירת ישראל. כלומר, בחירת ישראל ישנה שני צדדים, סגולה ובחירה, בלשונו של הרב קוק. מצד הסגולה, אז אפשר להגיד שיש מין חסד עליון שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל, שנתן בהם יצירה מיוחדת המזכה אותם לצאת ממצרים. אבל למה אתה הורג את בחורי מצרים? מה הם עשו? כנראה שהם היו רשעים. כיוון שהם היו רשעים, סימן שקדוש ברוך הוא פועל גם מצד מידת הדין, מצד הבחירה גם של ישראל, המעשים הטובים של ישראל, אז יש גם שני צדדים. חסד ודין, ואם נרצה, סגולה ובחירה. כן. אתה צודק, אבל קודם כל לא חייבים כולם להסתמך על השיעורים שלי. דבר נוסף, זה נכון שבישראל, במצרים עוד לא נתגלו, לא נתגלה הצד הבכירי של ישראל, אבל הוא עתיד להתגלות. זה מה שנקרא, וידעתם כי אני השם, ולקחתי אתכם לעם, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים. רטרואקטיבי, למפרע. טוב, אז אם כן, זה הצד השני, הפרשה השנית. וכאשר הרג ברוך במצרים, בשביל זאת היציאה שהוציא אותם, הרי שגם הכרחת הדין והכי מוצד השם יתברך נותן זה, שאם נוקן רק מצד, רק מצד הרחמים ומצד החסד, לא היה ראוי שיהרוג בשביל זה בחורי מצרים, אלא שגם כן בדין היה בחירת ישראל. ומאחר שבדין הוא יותר קיים, נצחי דבר זה, כי דבר שהדין נותן אין השתנות לו, כמו שדבר למעלה. אצל ומשה היה רואה צון יתרו וכו', אחר המדבר עיין שם. ואחר כך, פרשה שלישית, שהוא יתברך נקרא אלוהי ישראל, ומייחד שמו עליהם, כי דכתיב שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, וזה הפרשה השלישית. פרשה רביעית, זה והיה עם שמוע, היא כי השכינה היא בישראל תמיד, ומחמת שהשכינה בישראל מנהיג אותם לטוב. אם ישמעו ואם לא ישמעו בהפך זה מנהיג אותם. וזה נזכר בפרשת והיה עם שמוע, ופרשה זאת הוראה גמורה שהשכינה עם ישראל ואינם נסערים למערכת השמיים. זה עניין ארבע פרשיות שהן בתפילין. אז בעצם הוא רומז כאן, חסד ודין, זה שהשם הוא אלוהי ישראל וזה שהוא מנהיג אותם. כן, זה קדש והיה, שמע והיה. כן.
יש לי בעיה בזה, כי הרגו הבנים שלנו, שזה לא מספיק לעשות את זה, את
כן, זה, זה הדין, זה הדין.
אבל לצל מצרים, זה מחשבה אחרת.
אנחנו יוצאים ממצרים מכל מיני סיבות. כן? כלומר, זה לא רק דבר אחד בא לידי ביטוי ביציאת מצרים, לא רק המשפט שנעשה נגד, נגד המצרים, אלא גם המעלה העצמית של עם ישראל. גם וגם. נכון, אבל זה לא הסיבה היחידה. אבל זה הסיבה שיצאנו מוקדם יותר, או זה הסיבה שנעשו המכות. אבל חוץ מזה, יש סיבה עצמית ליציאת מצרים, גם בלי השיעבוד. כן.
אני חושב שפה מה שהסברתם ודיברתם עכשיו, זה מאוד מסביר לנו מדוע אנחנו צריכים להיות עם לא מעובב יותר מדי, באחוזים או בכמויות או איך שאתה רוצה להגיד, כי התפקיד שלנו הוא מאוד ייחודי, מאוד מאוד, ואם אנחנו נהיה מעורבבים, אין לנו אופציה לעלות.
אכן. ועוד, כאשר תדע, כאילו ארבע פרשיות שהוא התברך, התחלת כל הנמצאים. כן? כלומר, זה עוד נקודה נוספת. כלומר, ארבע פרשיות למדנו שמורים על השרת השכינה בישראל. גם זה בא להורות שהשם הוא ראשית המציאות. לפיכך אמרה תורה, קדש לי כל בכור פטר רחם, כמו שאמרנו למעלה, כי קדושת הבכור, וכן כל הדברים שהם ראשית הם קדושים בשביל שהוא יתברך גם כן ראשית הכל. ולכך ראוי כל ראשית לקדושה. ואחר כך קדושת הבכורה מורה שיש ראשית הכל הוא השם יתברך, וזה מורה גם כן שמאיתו יתברך נמצא הכל. שאם לא כן, לא היה הכל נמצא מאיתו חס ושלום. היה דבר מה קדמון כקדמותו, ולא היה הוא יתברך ראשית הכל. ואין לומר שלא נמצאו מאיתו ואינם קדמון, אם כן ממי נמצאו? ולמה נמצאו אתה? כי אפשר שיהיה נמצא דבר מעצמו בלא סיבה, שכל דבר שצריך סיבה, אלא אם היו אומרים חס ושלום שהם גם כן קדמון, שאז אין צריך סיבה להם, וזה אינו, כי כבר אמרנו שהתברך ראשית. אם כן, בזה שהוא התברך ראשית, הכל נמצא, הכל מאיתו. למה הוא רומז כאן? הוא מתווכח פה עם מישהו, נכון? אתם מרגישים שהוא מתווכח עם מישהו?
כן.
כן, עם מי הוא מתווכח? הוא מתווכח עם הרלב"ג. עם הרלב"ג, נכון? כי מה טען הרלב"ג? הוא קיבל את השיטה הפלטונית, לפיה יש מה שנקרא חומר יולי קדמון, ששותף לבריאה. כלומר, שיחד עם האלוהות, יש איזה מין פוטנציאל של פעולה, והפוטנציאל הזה הוא החומר היולי, והקדוש ברוך הוא פועל בחומר הזה, ומזה נעשה העולם. כך שהעולם הוא, כלשונו של הרלב"ג, יש מאין מצד, ויש מיש מצד. המהר"ל מאוד לא אוהב את הדברים האלה, בספר נצח ישראל הוא יורה לכל הכיוונים על השיטה הזאת, למרות שהרמב״ם במורה נבוכים נתן לה קצת מקום, למרות שאין זו דעתו. טוב, אבל בכל מקרה, לפי המהר"ל זה ממש לא בסדר, אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא לא לבדו ראשון, ברור שאם כן, הוא ראשית, הוא מקור הכל. איך הוא מקור הכל? בזה שהוא ראשית לכל. שלום כבוד רבנו, כבוד רבנו, מחילה, דעתי קצרה, אבל לפי רש"י, לפחות על הציץ של הכהן הגדול והציץ, כיצד היה נקשר, משמע שלפחות תפילין של ראש היה לו וקשה שבוע טוב. הדברים אלו אינם מורים על דעת קצרה, אלא על טעות סך הכל. טעות. הציץ היה קשור על ידי הרצועות של פתיל תכלת. לא צריך בשביל זה תפילין. וגם כתוב ששערו היה נראה בין ציץ למצנפת, ששם מניח תפילין. אבל זה לא שבמקום של הנחת תפילין, הוא היה דווקא מניח תפילין. כי אם לא כן, איך שערו נראה? אז אם כך, לפי הבנתי, הדלה, שמה אני טועה, תביא לי מקור מפורש, איפה הרש"י הזה שאומר שכהן גדול היה מניח תפילין בזמן העבודה, זה אני לא ראיתי. בבקשה. כן, היו שלוש רצועות לציץ, נכון. שתיים, כלומר שתיים משני הצדדים, ועוד אחת באמצע. כן, שהייתה מתחלקת לשניים, כסך הכל, אז מאחורה מגיעים ארבעה חוטים, והם נקשרים זה בזה, נכון? מאחורי הראש. אז אם תמצא את הרש"י, אז תגיד לי איפה רש"י כותב את זה, אני לא זוכר דבר כזה בכלל, אבל יכול להיות שאני טועה, לא אחראי על הכל. טוב, כן, יולי. יולי במקור זאת מילה יוונית, הילה, שפירושה חומר. חומר לעומת צורה, מורפה. כן, הילה ומורפה. חומר וצורה. אבל התרגלו, בגלל ההעתק בערבית של המילה הילה, שזה אותיות יולי, אז אצל היהודים זה הפך להיות יולי. עכשיו, בטעות אמרו חומר יולי. אין דבר כזה חומר יולי, מסיבה פשוטה. יולי פירושו חומר. כשאומר חומר יולי, כאילו אמרת חומר חומר. אבל כיוון שיש אי, בסוף זה נראה כאילו שזה תואר, יולי. כן? בעוד שהלי שביולי זה חלק מהמילה ביוונית. אבל בכל מקרה, כשבספרות הרבנית של ימי הביניים אומרים חומר יולי, מתכוונים חומר ראשוני ללא צורה. כלומר, חומר שלא חלה בו הצורה, קוראים לו יולי. אז זהו, זה כמו חומר גלם, אבל מה? זה לא חומר גלם כמו שאנחנו מציירים לעצמנו. כי כשאתה מצייר לעצמך חומר גלם, זה משהו ממשי שאתה יכול לגעת בו, ואתה מטיל בו צורה. בתפיסה הפילוסופית, החומר היולי זה חומר ללא צורה כלל, זאת אומרת, הוא אינסופי, הוא לא מורגש, הוא לא חומרי. זה חומר, אבל הוא לא חומרי, הוא יולי, הוא בכוח. כך שהמילה יולי היא פחות או יותר זהה למושג בכוח. בסדר? וכשחלה בו הצורה, היא מוציאה אותו אל הפועל. אז בעצם מה שאפלטון אמר, וזה אחר כך הגיע לרלב"ג, זה שבמציאות יש חומר קדמון, אבל אין לו כל צורה. והקדוש ברוך הוא מי שמטיל בו את הצורות. הוא הדמיורגוס.
שאומרים מן הכוח אל הפועל, זה
מן החומר אל הצורה, נכון. נכון, בדיוק. זה פחות או יותר העניין. והשאלה האם דעה כזאת תקשרה בתוך היהדות או לא, על זה יש דיון. המהר"ל ממש לא אוהב את זה. כן, מה אתה אומר? אז החומר הזה לפי הרלב"ג הוא קדמון. יש על זה הרבה מה לדון, אבל זה לא הנושא כעת. כן, ברור. רק המהר"ל רוצה לומר שזה שכתוב קדש לי כל בכור זה כדי לדחות את הדעה הזאת. להגיד שהקדוש ברוך הוא ראשית כל ההוויה. כן, מה אתה אומר? אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא קדמון לכל קדומים, אז זה דוחה את זה. בגלל שאנחנו אומרים, אז הרלב"ג לא צודק? לא הבנתי. כלומר, בגלל שאני אומר, אז השני לא צודק? לא. זה מה שאתה אמרת. כלומר, אנחנו אומרים, שוב, תזכור מה שאתה עושה עכשיו. אתה אומר, אנחנו אומרים, או כולם אומרים, ובגלל זה החלטת לדחות את דברי הרלב"ג. אנחנו צריכים להתרגל בלימוד דעות ביהדות, לא להגיד שמכיוון שכולם אומרים כך, אז השני לא צודק. זה לא עובד ככה. בסדר? אוקיי. מאז ומתמיד. כן, ככה הסביר הרלב"ג. בסדר? עכשיו, יכול שזה לא מוצא חן בעיניך, זה אתה יכול להגיד. הנה, הרלב"ג אומר כך, ואני לא מסכים איתו. אבל להגיד, בגלל שאני אמרתי הוא לא צודק, זה, אתה לא יכול להגיד את זה. היהדות, ביהדות אומרים, שים לב לביטוי שאתה משתמש בו. זה ביטוי מאוד מאוד אפלולי, למה אני מתקומם נגדו? בגלל שזה חלק מן השיח הדיקטטורי שאתה קורבן לו. זאת אומרת, התרגלו לומר שמובן מאליו ש, הרי כולם אומרים ש, ולא רוצים לבדוק מה נאמר. בסדר? אני, כשאני אומר, היהדות חושבת שהעולם נברא, אני אומר את זה כדי, כדי להזכיר לאנשים דברים נשכחים, זה הכל. אז זאת אומרת, אם היהדות אומרת שהעולם נברא, אז גם החומר הזה נברא. אלא אם כן תסביר שנברא, הכוונה שהכיל את הצורה בחומר היולי, שזה מה שיסביר הרלב"ג. רגע, אתם לא תמחקו מכתבי הרלב"ג את מה שהוא כתב, אפילו תשרפו את כל הספרים שלו, עדיין ייזכר זכר לזה בוויקיפדיה. יפה, למה לרלב"ג קוראים רלב"ג? הרי רש זה רבנו, כן? אני אגיד לך משהו, זו שאלה יפה מאוד. איך יודעים שפלוני הוא אפיקורוס או שהוא בפנים? כן? זו שאלה גדולה, כלומר, עד איפה אפשר למתוח את הגבולות של היהדות ושדעת היא לגיטימית, גם אם בסוף היא לא נפסקת להלכה, ומתי היא בחוץ? אני רוצה להגיד לך תשובה, שאני יכול לבסס אותה לכמה מקורות, אבל היא נראה, היא קצת תמוהה, אבל היא אמיתית לדעתי. אפיקורוס זה מי שאי אפשר לדבר איתו בלימוד בבית המדרש, וכשר זה מי שיכול להגיד את אותו הדבר, אבל אפשר להתווכח איתו בבית המדרש. הבנת? אם הוא איתנו, זה יותר הייתי אומר חברתי שבטי כזה. אם הוא איתנו בבית המדרש, זה בסדר. שפינוזה, זה באמת הייתה בעיה, אתה צודק. הוא לא רצה לצאת מבית המדרש, אבל, איך אומר הרב קוק, רוח הקודש שרתה על הדיינים באמסטרדם, כי אם הם לא היו מחרימים אותו, דבריו היו נחשבים לדברי חכמי ישראל. ככה הוא כותב. ולך תדע איזה נזק זה היה עושה, וכמה זמן היה צריך בשביל לנקות את זה. לכן זה מה? לא, אבל את הרלב"ג לא הרגישו שם סכנה כזאת גדולה, אמרו אפשר להשאיר אותו בפנים, זה בסדר. תראה, יש יותר גדולים מזה שאמרו דברים יותר חמורים מהרלב"ג והם בכל זאת בפנוכו. בבקשה. ישראל, הוא הצביע גם כן, אתה לא היחיד. כן, בבקשה. אני לא יודע, זאת אומרת, האם יולי ואתר זה אותו הדבר? אני לא בטוח. המושג הפיזיקלי אתר מניח שיש חומר כללי בתוך כל המציאות, אבל אם הוא נברא או לא, זאת לא עמדה פיזיקלית, זה לא קשור לשם. לכן אני לא חושב שזה זה. אבל אולי זה כן קשור לפרשנות של הוקינג למפץ הגדול. זה כן. בבקשה, מדבר אתה. אני מדבר על הארכיאולוגיה.
אני מדבר, איך אומרים, על הדבר הגדול, על הדבר הכללי, אני אקרא לזה ככה, ואמרת משהו שדוגמה, הרבה אנשים אומרים שהעולם נברא לפי היהדות, ונעריך זה וזה. זאת אומרת, היום לדברים היותר קדומים שאנחנו מתייחסים אליהם, כמו שאמרת לפני כמה דקות, אז תמיד אנשים שמים אותי באיזושהי נקודה, שבה אומרים לי, אבל כן, אבל לפני מה שבעצם היהדות מביאה לעולם, יש דברים הרבה יותר קדומים.
אתה שואל כאן שאלה אחרת לגמרי, השאלת האמונה והמדע, נכון? כן, אבל זה לא הנושא הנידון כאן, כלומר השאלה של התורה והמדע, האמונה ומדע, אז יש על זה כמה שיעורים שאני העברתי פה במכון מאיר, אני נמצא עם בארכיון, ושם אני מסביר, וגם כתבתי על זה מאמר בחוברת שורשי החיים, יש שם על אמונה ומדע, אתה יכול שם להשיג את החוברת הזאת אצל יאיר מעוז פה למעלה בספרייה, זה לא כל כך מסובך, בסדר? שם אני מביא שש דעות, ואני פוסל את חמשת הראשונות ומצדיק רק את השישית, כי היא השיטה של הרב קוק. בסדר? טוב, בבקשה.
האם הרלב"ד היה מוחק בתפילה, עושה שלום עם בורא את הכל?
האם הרלב"ג היה מוחק את הביטוי עושה שלום ובורא את הכל? לא. אז הוא מפרש את המילה בורא אחרת. הרי גם הרמב"ם במורה נבוכים אומר שמצד הפסוקים אין שום הכרח לומר שהעולם נברא יש מאין. הרי כתוב בראשית ברא. כן, אז הרמב"ם אומר היה אפשר לפרש את זה אחרת והיה אפילו יותר נוח. ככה הוא אומר במורה נבוכים. ספר שכדאי אולי ללמוד אותו. אני מצא אולי היום ב-12 להתחיל עם זה. טוב, בואו נמשיך. טוב, איפה זה? ואין לומר, לא, זה כבר ראינו, וכמו שמאיתו הכל נמצא, כך היכולת בידו להפסיד אשר ירצה. לכך היה מפסיד התחלת וראשית מצרים, וזה נזכר בפרשה שנייה. כלומר, מקדש מתחייב והיה כי הביאך. שבקדש נאמר שהקדוש ברוך הוא ראשית המציאות, ומאחר והוא ראשית המציאות, הוא יכול גם לאבד את המציאות, להפסיד את המציאות, כפי שקרה בהריגת בחורי מצרים, כמבואר בפרשה השנייה. כך שהפרשה השנייה מתחייבת מן הראשונה. אז שימו לב שבפירוש הראשון של המהר"ל, המהר"ל דיבר על עם ישראל ההיסטורי. כאן, בפירוש השני, המהר"ל מדבר על היסודות המטאפיזיים שלפני ההיסטוריה. כן. וכאשר הוא יתברך מאיתו הכל ויכול להפסיד את הכל, כמו כן הוא יתברך מסדר ומאחד הכל, כמו שנזכר פרשה שלישית, שמה ישראל, השם אחד. כי במה שהוא יתברך אחד, הוא מאחד ומסדר ומקשר החלקים זה בזה, עד שהם אחד, קשורים קצתם במקצתם, והנה מאיתו סדר מציאות העולם, ופרשה רביעית, והיה עם שמוע מורה שהוא יתברך מנהיג הכל, כמו שזכר פרשה רביעית, איך מנהיג אותם אם יעשו טוב, ואפר גם כן אם יעשו רס ושלום. חס ושלום. זאת אומרת שיש לנו כאן הסבר מטאפיזי לסדר ארבע הפרשיות. אז אני חוזר על שני ההסברים. ההסבר הראשון הוא הסבר היסטורי, שהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים מצד החסד, זה קדש. וגם מצד הדין, זה והיה כי הביאך. ומתוך כך הוא אלוהי ישראל, זה פרשת שמה. ומתוך כך הוא מנהיג את ישראל, והיה עם שמוע. כלומר, הפירוש הראשון, כל כולו ישראלו-צנטרי. כן? כלומר, שם את עם ישראל במרכז. אחר כך הוא עובר למישור מטאפיזי, שקדש מורה על זה שהשם יתברך הוא ראשית המציאות, ואין דבר קדמון אלא הוא. ומתוך כך הוא גם, כיוון שהוא שורש הכל, הוא גם יכול לאבד את הכל, כפי שמבואר בפרשה השנייה. וכמו שהוא יכול לאבד את הכל, גם יכול לאחד את הכל מצד אחדותו, כמבואר בפרשה השלישית, והוא מנהיג את הכל, כמבואר בפרשה הרביעית. זהו, דבר פשוט. כן.
איך הוא יסבור לפי רבנותם?
איך הוא יסבור לפי רבנותם? לא, כל זה לפי רש"י. נכון, הוא לא יכול להסביר באותו זמן גם את רש"י וגם את רבנותם. נכון, לפי שיטת רבנותם הוא יצטרך להבין משהו אחר. פה הוא לא מסביר את רבנותם, מה אני אעשה? צריך לשאול את המהר"ל, הבעיה שהוא, כיוון שהוא מת, אי אפשר לשאול אותו. מה? האם הוא הניח את רבנותם? אין לי מושג. אינני יודע. זה ברור שהוא הניח רש"י, כן, זה, כיוון שהוא טורח כל כך להסביר את הפרשה. יכול להיות גם שהוא מסביר לפי סדר הפסוקים, שהסדר בתורה הוא כמו שרש"י כתב. נכון? הרי רש"י אומר שהולכים לפי הסדר שבתורה. כן. 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 האם אנחנו יודעים שהשם מאחד את הכל רק מכוח הנבואה, או גם מכוח השכל? זו שאלה גדולה. בפשטות, העמדה הרציונליסטית ביהדות אומרת שגם השכל מורה על זה שהכל אחד. כן? אבל זה שאלה איזה שכל? כי אנחנו רואים שבני אדם, עד שנתגלתה תורת משה, דווקא היו פוליתאיסטים. כלומר, אמרו שיש ריבוי אלים. ולכן קשה מאוד לקבל שהשכל הספונטני של האדם מקבל את האחדות. אבל יכול להיות שאחרי ההתגלות, אחרי שנגלה לנו שהשם אחד, אז אפשר גם להפעיל את השכל כדי לראות את האחדות שבהוויה. למשל, הפיזיקה הלכה והתקדמה בדורות האחרונים לקראת תפיסה אחדותית של הטבע. אבל זה בהשפעת היהדות, בסופו של דבר. כן. אני ממש לא מבין אותך. אתה אומר ככה, אם השם הוא אלוהינו וכי זה לא ברור שהוא אחד, הייתי אומר בדיוק הפוך, אם הוא אלוהינו, סימן שהוא לא אחד. כי אם הוא אלוהינו, אז הוא לא אלוהי הגויים. אז משמע שיש עוד כמה. נכון? לכן זה קשה. דווקא הפסוק דווקא מקשה על אמונת הייחוד. כולם מביאים את הפסוק הזה בתור ביטוי למונותאיזם של היהדות. לכאורה הפסוק הזה סותר את המונותאיזם של היהדות. ולכן מוכרחים לקבל את דברי רש"י. השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. עתיד להיות השם אחד, שנאמר והיום ההוא יהיה השם אחד.
וגם
כרגע אחד. זה שאלה של הגמרא, וכי עכשיו הוא לא אחד? אז אומרים, יש הבדל בין הוא לבין שמו. אז יש תקל שם, יש מחלוקת בין הגור אריה לבין הראם, איך להבין מה קורה עכשיו, לפי רש"י. בסדר? האם זה שעתידם ממשלת השרים להתבטל, זה אומר שעכשיו היא בטלה, או ש... באמת יש לה ממשות כעת. לא פשוט הדברים האלה. כן? לא, אנשים חושבים, אם הוא השם אחד, כן, ודאי. כי אם תספור כמה אלים יש לפי היהדות, אתה סופר, מוצא רק אחד. אבל זה משהו אחר לגמרי פה, מה שנאמר. לא נאמר על מספר האלים שלנו. כן? אלא מדובר על מהות ההופעה שלו. כן.
על המושג של השם מייחד בעולם.
כן.
הוא שואל להסיק את הכוונה של הומני, זה מוני ימי הרס,
כן, בוודאי, זה אפשר בהחלט להבין, כן, שכיוון שהוא מאחד, אז זה גובר על האנתרופיה, כן, איך כתוב, סומך השם לכל הנופלים, אז מסביר המהר"ל בנצח ישראל, מי זה הנופלים? כולם, כל הנופלים, אבל השם סומך את כולם. טוב, אנתרופיה זה תפיסה מדעית, לפיה המאורגן נוטה לאי סדר, כלומר מה שיש... השאלה היא ככה, האם העולם נוטה מאי סדר לסדר או מסדר לאי סדר? התפיסה המקובלת היום זה שיש כוח הנקרא אנתרופיה, שאומר שכל דבר מאורגן דורש יותר אנרגיה מדבר לא מאורגן, ולכן טבע המציאות הוא שהכל מתפרק. יותר, צריך יותר אנרגיה כדי לעשות קיר אבנים מאשר כדי להרוס קיר אבנים, למשל. כן? אז תשליך על כל המציאות כולה, זה אומר שעתיד כל המציאות בעוד כמה מיליארדי שנים זה שהכל, כל חומר הבערה שבכוכבים בעצם ייגמר ויישאר עולם שחור, ריק וקר עם כמה חורים שחורים. זה זעזע. כן. מה? צריך לעשות משהו. מה אתה אומר? לא שומע.
איך במצווה כזאת חשובה וכזאת משמעותית, מחלוקת כזאת אדירה, שזה כמעט הפוך
יוצא אחד מהשני ולחבר אותה לרש"י. נכון. אני חוזר על שאלתך.
זה השגחה ככה
חיבנה. למה במצווה כזאת חשובה יש כזאת מחלוקת קוטבית של רש"י ורבנו תם? אז תן אולי תשובה.
אמרתי, אולי זה השגחה.
אתה אומר זה השגחה. יפה, תשובה התקבלה. למה לא מספק אותך?
לא,
ברור שתמיד היו שני סוגי תפילין. אלא השאלה היא רק מה עיקר הדין ומה מידת חסידות. זה הוויכוח.
מצב כזה שמי שהניח כל החיה ברכה, שלא יצא ידי חובה כל החיים.
לפי רבנו תם, מי שהניח רש"י כל ימיו לא יצא ידי חובה. נכון. ולפי מי שסובר כרש"י, מי שהניח רבנו תם כל חייו לא יצא ידי חובה. מזל שנתגלה ספר הזוהר, ולפי ספר הזוהר יש מקום גם לזה וגם לזה. נפקא מינה להלכה, האם להניח תפילין של רש"י ורבנו תם באותו כיס או בשני כיסים נפרדים? יש מקפידים לשים כיס מיוחד לרש"י, כיס מיוחד לרבנו תם. לא, כי בגלל שלפי רש"י, רבנו תם לא בסדר. לפי רבנו תם, רש"י לא בסדר. אז בעצם אתה מניח דבר שהוא לא תפילין, עם תפילין. זה לא מתאים לעשות אותו כיס לקדוש ולא קדוש. אבל לפי הקבלה שלשניהם יש מקום, אפשר להניח את ארבעתם, שני תפילין של יד ושני תפילין של ראש, באותו כיס. צריך כיס יותר... לא, לא צריך. למה? בגלל שאתה עושה תפילין יותר קטנות. ואז יש, יש מקום בכיס אחד בכל הארבע. כן.
יש דעה שאומרת להניח רק רבנותם?
יש, האם יש דעה שאומרת להניח רק רבנותם? ודאי. אתה כבר לקחת לי את המילים מהפה. רבנותם. הוא אומר להניח רק של רבנותם.
לא, מה? רבנותם לא הניח את רש"י?
רבנותם לא הניח של רש"י.
שבזמנם לא נפסק להלכה?
רבנותם פסק כרבנותם. מה אתה רוצה שהוא יעשה? לא כמוהו.
עד גיל כלשהו בטוח.
לא, כי הרב הזכיר שהמחלוקת רש"י רבנותם היא מחלוקת הרבה יותר קדומה.
כנראה, כן.
אז זאת אומרת שכבר
היה... ודאי שהיו מצויים שני הזוגות. השאלה היא, מה כל אחד עשה? יכול שרש"י אומר, נכון שיש זוג אחר, אבל אני לא חושב שההלכה כמוהו, אני מניח את רש"י. אגב, הרמב"ן בפירושו למסכת מנחות אומר מפורש שהוא מימיו לא הניח תפילין של רבנותם. רבי שלום מסעס גם כן אמר שמנהג מרוקו, לפחות לא יודע של האזור שלו, של מקנס, היה שלא להניח תפילין של רבנותם. אבל בדרום מרוקו בתפילה על תקני ניחו שניהם. זה תלוי במקומות.
יש לי.
בבסלה, כן, הניח את שניהם. כן, בבסלה הניח את שניהם. כן, ביחד אגב. כן, בבקשה. אתה אומר שרבנו אותה, מן הסתם, עד גיל מסוים, הניח של רש"י. יש להניח, אבל יכול להיות שזה אמא שלו התערבה כבר בסיפור הזה. כן? כי יש טוענים שהבנות של רש"י הניחו תפילים. כן? אני חושב שזה לא נכון היסטורית, אני בדקתי את זה, אבל בהנחה שהם הניחו תפילים לפי האגדה, אז השאלה היא מה הניחה האמא של רש"י, האמא של רבנו תם. כן? כלומר, האם הניחה כמו אבא שלה, כמו הבן שלה. זה לא כך פשוט. אבל לכל פנים, גם רשב"ם, אמרתי לכם, גם הוא מסובך בתוך הסיפור הזה. כולם מדברים על תפילין במשפחה. טוב. שלום, כבוד הרב, במחילה. כנראה שמה שזכור לי מהזיכרון זה הציור מתורת מרם בסוף החומשים, וכזכור מהרב לא לומדים מציורים. מדיוק בדברי רש"י מדובר על תפילין, אלא ששערו היה נראה בין המצנפת ששם מניח תפילין מחילה. טוב, אז עוד לא מוכיח שהוא מניח תפילין. מה גילו כשמצאו את התפילין של חיילי בר כוכבא? מצאו תפילין של רבנו תם. כן, כן, מה אתה אומר?
אני שמעתי בשיעור של... הרב מרדכי אליהו שאמר
שמצאו
תפילין של רש"י.
יכול להיות שגם מצאו תפילין של רש"י.
שהוא מצא
את יגאל ידין,
קרא לו לבוא ולבדוק את התפילין.
אז בסדר, אז מצאו גם וגם. אני יודע שמצאו, אין לי שום ספק שמצאו תפילין של רבנו תם, אם גם מצאו של רש"י אני לא זוכר. אבל יכול להיות שמצאו גם שם. טוב. בכל מקרה, זאת מחלוקת שכנראה לא תיגמר. אני אגיד לכם יותר מזה. בתלמוד עצמו, הניסוח של הסוגיה הוא כזה, שרואים שהוא נכתב בכוונה כדי לבלבל. מה היה יותר פשוט לבעלי התלמוד מאשר לכתוב שבבית הראשון פרשה פלונית, בשנייה שנייה, השלישית כך והרביעית כך, וזה הכל היה פשוט, נכון? מה? לא, אבל מה כותב התלמוד? שואלים, מה סדר הנחתם? אז מה עונה התלמוד? קדש והיה מצד אחד, שמע והיה מצד שני. זהו. תגיד, א', ב', ג', ד', ימין, שמאל. זה תגיד ככה, זה מסובך. אז רואים שהתלמוד בכוונה עשה את זה.
זה מובן מאוד שהוא עשה את זה בכוונה.
נכון, בוודאי. כי הוא רצה שתהיה המחלוקת.
יהיה כשמה, אתה יכול לחיות בלי הדרלים.
נכון, מה אתה אומר?
לחזור על הטבע, השם מעל הטבע.
כן.
רק מאמונה, או נושא על אנטרופיה יכול להגיע לתוך השכל שזה חייב להיות מעל הטבע, בגלל התופעת של אנטרופיה.
לפי האנטרופיה, אז אין תקווה למציאות. אין תקווה. כלומר, בסופו של דבר, הכל יתפרק. מה?
תגיד למסקנה שהשם מעל הטבע?
לא, זה שהשם הוא מעל הטבע, זה נתגלה לנו ביציאת מצרים, שהוא עשה ניסים. אם הוא עושה ניסים, אז סימן שהוא יכול להיות מעל הטבע.
זה כאילו תוספת. לכן, זה לא מספיק חזק להגיד בגלל אנטרופיה הולך ככה והקדוש ברוך הוא בורא, שזה לא מספיק מנוגד להגיד המעשית
ש... זה לא מנוגד, כלומר, יש נתון לפי הטבע, ויש נתון לפי ההשגחה. לפי הטבע זה כך, אבל ההשגחה היא כך. סומך השם לכל הנופלים. טוב, נמשיך. אגב, אני רוצה לגלות לכם סוד, אבל אל תגלו את זה לאף אחד. מצאו גם תפילין עתיקות עם עשרת הדיברות בפנים.
של יהודים?
של יהודים, הגוי ישים את זה.
גם
היו גם כתות. בסדר, אז, אבל אל תגלו לאף אחד, מצאו גם תפילין עם עשרת הדיברות. מה? בחפירות, מצאו. כן. מצאו, אבל סוף, בסדר, זה לא כל היהודים הלכו לפי ההלכה הפרושית. אפשר לגלות לכם עוד סוד, אבל יותר בעייתי, אז באמת, באמת, אל תגלו לאף אחד. אבל הנוסח של הפרשיות של, שמצאו בתפילין של בר כוכבא, זה לא תמיד תואם את הנוסח של המסורה, בחסרות ויתרות. אבל אל תגלו את זה.
מה?
לא משנה, הפרשיות, הנוסח הוא לא בדיוק כמו שלנו. בסדר, אז מה? אז אבל אל תגלו את זה לאף אחד, כי זה באמת לא נעים. בר כוכבא היה פרושי, אז מה? אני מדבר על נוסח המסורה. אבל לא בטוח שזה התפילין שלו בדיוק. בסדר, אבל תדעו. אבל זה אסור לגלות. הלאה. כן, גם פעם איזה יהודי חרדי אחד אמר לי שפעם הוא מצא מאובן מאוד יפה והוא ניח אותו אצלו בסלון, אבל היה לו קצת בעיה איך להסביר את זה לילדים, והשגחה סדרה שזה נשבע. אז מה אם זה נשבע? זה אומר שהמאובן לא היה? טוב. מה? טוב, ואלו שתי פרשיות. שמה ושמה ישראל, שמורה שהוא יתברך אחד, והוא מאחד כל הנמצאים במה שהוא יתברך אחד, וכמו שהוא מסדר את המציאות ומאחדם, כך מסדר הנהגתם, ושל כך אלו שתי פרשיות סתומים ביחד בתפילין, כי אלו שני דברים קשורים זה בזה לגמרי. וזה מוכיח ומברך פירוש רשי זל בסדר הפרשיות, ותו לה מידי. כלומר, הוא מקבל לדעת רשי. ואבן הדברים האלו מאוד, כי כולם הם ברורים מאוד, ברורים מאוד, כי אלו ארבע הדברים הנזכרים בארבע פרשיות כולם, הם על ידי ישראל, שהשם יתברך התחלת הנמצאים, ובראשון הוא התחלה לישראל שהם נקראים בני בכורי ישראל, וכל הנמצאים גם נברו בשביל ישראל. שימו לב שעכשיו הוא מחבר את שני הפירושים ביחד. ולפיכך הכוח, עיקר שהם יתברך התחלת מצרים שהם הבכורים בשביל ישראל, כמו שנזכר פרשה שנייה, הוא משהו יתברך מאחד ומקשר את הנמצאים גם כן על ידי ישראל המקבלים אלוהותו ואחדותו, תכתיב שמה ישראל שם אלינו השם אחד, ועל ידי ישראל שם אחד קשור קישור הנמצאים על שם אחד, כי כולם מצורפים לישראל שהוא עם אחד בארץ, וכן הנהגת העולם הוא על ידי ישראל, לפי שעל ידי דרישת ישראל והנהגת ישראל מנהיג הכל, וזה ידוע. לכך ראו ישראל לפאר תפילין, לפאר תפילין של ארבעה פרשיות. מבין דברים האלו מאוד מאוד, כי כאשר תבין אלו דברים, לא יהיה לך ספק לך באמיתות אלו דברים אשר נתבערו. עד כאן להיום. בסדר, מבטיחים לו לגלות, כותב. טוב.